对，ברגע שאתה אחוז בזה, כל הדברים האחרים פחות מפריעים לך. ולשם צריך... אתה אוחז בתורה והיא משמחת אותך, כל הפרעות רקע מסביב מפריעות לך פחות. לא, כאילו זה דבר פשוט, זה מבחינת מה שהמשנה אומרת, כל המקבל עליו עוד תורה, מעבירים ממנו עוד דרך ארץ. עוד דרך ארץ, אתה טרוד, לא פה, לא כזה שם, לא יכול לאכול את זה, לא יכול... דברים כאלה מטרידים אותך. מתי הם פחות מטרידים אותך? ככל שהתורה יותר משמחת אותך, ממלאת אותך, דברים אחרים פתאום נהיים פחות קריטיים. לא שאני, אני בעד לרות, אני חושב שזה לא קשור, זה לא סותר לעוד תורה. אני רק אומר, באופן כללי, התעדות שיש מהמצב, היום זה מצב הזה, ואחר זה מצב אחר, ולא משנה, אדם טרוד, גם בשוטף אדם טרוד בכל מיני דברים. יכול להיות שהוא פשוט יותר, זה יותר ממלא אותו, יותר ככה, תן לו חיים ושמחה, באמת, תוכן ומשמעות והכל, דברים אחרים ככה, מקבלים פחות. אבל זה צריך לעבוד, לשם צריך לחתוב. לא קורה ביום אחד. טוב, בסדר, לענייננו, איך אנחנו צריכים משהו שאנחנו
נראה כבר... כל טוב.
כן, אז אנחנו נמצאים בברכה שלא עשני עוול. פה הייתי, כיוון שזה קצר, אני רוצה ברשותכם לקרוא את הדברים של הרב קוק כמו שהם, אני לא תמיד עושה את זה. הרב קוק כשם של גדולה היא ההודעה. על אשר לא נתנני להיות יוצא מחוץ לאותו החוג הקדוש של אור ישראל, זאת אומרת, מה שדיברנו אתמול, אנחנו מודים על זה שאנחנו לא גויים אלא נוצרנו כיהודים, כעם ישראל, ככה גדולה היא ההודעה על אשר נתת לי נשמה עצמית, נשמה תכליתית, שחפצה חופשי נתון בידה, שהיא עצמה יש לה מטרה בחיים ובמציאות, שהיא נשמת החופש והחירות המפעמת בי בקדושתה. ולא נשפטתי להיות נוצר בתכונה של עבדות שאין לה חיים עצמיים ורצון מקורי. ולא נוצרה כי אם להיות לכלי שימוש למישהו אחר. זאת אומרת, קודם כל, יש פה משהו שבכל הברכות, כמעט בכל הברכות פה הוא חוזר, וזה נראה לי נקודה מאוד משמעותית פה להבין. הברכות האלה יש להן פן פשוט, פן מציאותי, ויש להם פן של עומק. הפן המציאותי הוא כפשוטו, שאני לא אוהבת. סתם שאני לא אוהבת, אוכל איזה בס הזה, שאני עכשיו איזה... מה זה עבד היום? פעם זה היה עבדים, זה היה עבדים, עבדים. היום, ברוך השם, לאט לאט בעולם כבר אין ממש מוצג כזה, פעם זה היה מושג מאוד, מאוד חזק, מאוד ברור, עבד כנעני, שאני עבד עברי, כמובן משהו אחר לגמרי. אבל אפילו היום מי שמכיר, כן, משהו כזה כמו עובדים, זרים, אנשים מתרחקים מהמשפחות שלהם, עושים אחד זה כמה שנים, אחד לא בארץ שלהם, והם חייבים לעשות את העבודה שזה משועבדים לזה 24-7, אתה לא עצמאי, אתה לא במקורים, אתה אדם שמשרת אחרים, וזה לא מספיק, יש לו את החירות שלו עצמו. זה הפן הפשוט, ואגב, אנחנו נראה את זה כמעט בכל הברכות, אתה יכול להגיד זוקף כפופים, אתה יכול להתכוון כפשוטו, עכשיו שיש לי כאבי גב, אז אני מתכוון קצת יותר טוב, הברכות האלה, וזה אני אומר לכל אחד, תתכוון כל הזמן, למה אתה לא יודע מה זה שזל עליך איזה פסיק של איזה משהו קטן, איזה מפרע קטן בין חוליה לחוליה, אתה כבר... פעמים משתגע מכאבים, ויש פעולות שאתה לא יכול לעשות, ואתה פשוט סובל, וכל בוקר אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, ברוך השם שאנחנו על הרגליים, וברוך השם שאני נושם, והכל עובד. זה הרמה, כמובן, הפשוטה, שהיא חשובה בפני עצמה. והרבה הכרת הטוב יש פה שצריך מאוד להתחזק בה, היא לא מובנת מאליה בכלל. אבל לכל ברכה כזאת יש כמובן את הקומה הנוספת של המשמעות. אני אומר זוכי כפופים, זה לא רק שאני עומד על הרגליים, לא כואב לי הגב, אלא יש גם זקיפות קומה מבחינה מנטלית. כל ברכה פה היא גם עם המשמעות המנטלית שלה, עם המשמעות מעבר לפיזי שיש פה בכל דבר. כשמדובר על עבד, אם נחזור לברכה שלנו, אז פה הנושא המנטלי הוא מאוד מאוד משמעותי. למה? כי יש הרבה אנשים שהם לכאורה בני חורים, הם לא עבדים, הוא לא עובד זר, הוא לא יודע מה, הוא אדם רגיל וכו', אבל מנטלית, שבוע זה לעומק, תסתכלו על החיים מסביבכם, מנטלית הם באמת עבדים, אבל מה זה עבדים? בלי להרגיש, בלי לדעת, אם אין לך את המודעות לדבר הזה. ועבדים למי? יש הרבה מאוד אפשרויות, הרבה מאוד דוגמאות. כמובן הדוגמה הכי קלאסית, הכי פשוטה, הכי מתבקשת, זה עבדים לתאוות, ויש עבד לכסף. לא תמיד זה לתאווה. כסף זה לפעמים יש אנשים פשוט, הם צריכים את ההרגשה הזאת שיש להם המון כסף. ואפילו לא בטוח שהם כל כך ייהנו ממנו, אבל הם פשוט, הם באטרף, כאילו, בלחץ כאלה, זה פשוט בסדר. הוא משגע להם את החיים, כאילו, הוא פשוט עושה לקבל את כל ההחלטות. תמיד אומר בשיעורים של הזוגיות, בדרך כלל בשיעור ד' ככה, בצורה יותר משמעותית, שיעורים כאלה של הכנה על החיים, חוזר אחר כך כאן בשיעורי, מכיוון אחר. תמיד אני אומר, עד קבלו החלטות ממה שנקרא דרך החור של הגרוש. פעם בקום המדינה היה גרוש, בסוף הגרוש היה חור. אז מאז נקבע החור של הגרוש. אבל מה הכוונה? שפעמים הכסף כל כך תופס את האדם, שכל החלטה בחיים מקפל דרך הצינור הזה, וזה פשוט לא נכון. כי בסוף הערכים צריכים להפיל את הכסף, ולא הפוך. איך לחלק את הכסף שלך בבית, את המשאבים שיש לך בבית? אתה יכול להחליט שאתה מחליף אותו, ויכול להחליט שאתה עושה חוג לאנשים. זה החלטה שלך. בסוף הכסף הוא לא אינסופי, אצל רוב האנשים, יש להם מוגבל, צריך להחליט לחלק אותו. וזה, בסוף זאת הנקודה, זאת אומרת, האם אתה חופשי, האם אתה בן חורין כדי לשלוט על הדברים ולתת, לקבל החלטות באמת מהמקום הענייני, מהמקום האמיתי, מהמקום הנכון, או שמשהו אחר, הוא לוקח אותך ובעצם מחליט בשבילך את ההחלטות. זה יכול להיות הכסף, וזה יכול להיות, יש אנשים שמשועבדים למישהו אחר. כלומר, אתה יכול להיות משועבד לבוס שלך בעבודה, או כלומר, אתה רוצה לרצות מישהו, אתה רוצה להתחנף למישהו, ואז אתה כל ההחלטות שלך וכל הדברים שאתה עושה, זה מהמקום הזה, ולא מהמקום האמיתי. וכמובן, הדבר הפשוט, כן, של פשוט הנאות, הנאות החיים, שכמובן נותר ליהנות מהם, והחיים ניתנו לקדוש ברוך הוא ברא עולם, מלא, חי, תוסס, להשתמש ממנו, אבל שנדע לשלוט ולהתקיים בו. והדוגמה הכי, הדוגמה הכי חזקה לעניין הזה, היא גם מאוד מפורסמת, ככה כל מי שבני עקיבא וזה, אז תאר לעצמי שפעם שמע את זה, או תנועת נוער אחרת, במשפט של אנטולי שרנסקי, כן, נתן, ככה הוא שמע את השם, נתן שרנסקי, אז זה ידוע שבמשפט שלו יש לו ספר, לא יראה רע, מומלץ מאוד לקרוא את הספר הזה, ובכמה מקומות מהספר הוא מתאר, הוא הרי 11 שנים היה בכלא הרוסי, ובחלק מהתקופות היה בצינוק, הוא היה קיצור באמת על הפנים, כאילו אתה לא רואה בכלל את האופק, רוסיה אז הייתה מקום, אתה לא יוצא ממנו, אף אחד לא יצא ממנו, זה מזכיר את מצרים, שחזר לרואים שעבד שהיה, מי שהיה נכנס למצרים לא יצא משם, בחיים לא יצא משם מישהו, זאת אומרת, כאילו זה, זה מקום, נכנסת אליו, אתה לא יוצא. אז זה ברית המועצות, הייתה די בתמונה הזאת, היה משטר מאוד מוקשה, מאוד חזק, לא רואה בעין כאילו, וזהו, אין מצב שאתה יוצא מזה, הוא נלחם נגד כל העולם, כאילו, איך יש סיכוי? ואמרו לו, כמה פעמים, אמרו לו, תשמע, רק צריך לחתום שאתה מודה שאתה פגעת במשטר של המשטר הרוסי, אנחנו משחררים אותך. עכשיו, איזה פיתוי זה, כן? נמצא בכלב הזה, לבד, היה כמה ימים אחרי שהוא התחתן, אגב, כן? היה ממש פעמים אחרי שהוא התחתן, נכנס לזה, 11 שנים ראה את אשתו, ואומרים לו, תחתום, מה אכפת לך, חתימה קטנה, רק תודה שפעלת משהו נגד הזה, וכאילו, מה שנקרא, תוריד את הראש, תעבור את הגל, ויאללה, צא מפה, ותעלה לארץ, תעלה לישראל, מה שאתה רוצה, תהיה ציוני, וואלה, הכל טוב.
למה לעשות את זה?
תקרא בספר שלו, תקרא בספר, הוא מסביר שם, באריכות, אני אגיד לך את התמצית, שתמיד מצטטים, יש לו כמה ציטוטים מאוד יפים, והדברים שלו, הוא אמר כאילו, אני נלחם על עיקרון, אני לא נלחם פה עכשיו בשבילי, אני לא נלחם פה עכשיו על איזה משהו פרטי שלי, על החופש הפרטי שלי, אני נלחם פה עכשיו על עיקרון של חופש הדעות בעולם, חופש הבחירה בעולם, אני ציוני, אני שייך לארץ ישראל, לא ייתכן, שפה יעצרו אותי וישימו אותי פה ויגידו לי שאתה לא יוצא לי. זה לא רק אני, אחריי יש הרבה כאלה. כנראה שיש מצב שהם משחררים, כאילו יש פה הרי מאבקים, זה לא סתם מאבק של כוח, כאילו עושים אותך בצינות ואתה תרקף. אם יש פה מאבק של שלטון שאומר, לא ממרים את פי, וכל אחד חייב לקבל פה את השלטון שלי, ולא יעשה נגד הוואו הזה, כן, נגד הצאר, או איך שקוראים לזה, כן, נגד המנהיג, היום זה אחרת, נגד המנהיג הרוסי. ומול זה, יש מיעוטים, כמו אנשים ציונים, שאומרים, לא, ולא ייתכן שאתם ותסגרו אותנו פה, ולא תיתנו לנו לצאת מפה למקום שהוא הארץ שלנו, שאנחנו רוצים ללכת לשם. הוא מאבק על דרך. יש פה מאבק על מהות.
היה פשוט יותר קל
להרוג
אותו
וזהו,
להתפטר ממנו.
תשמע, אי אפשר, גם לא היו...
ברוסיה.
הם לא יכולים לעשות את זה, כי בסוף גם תקשורת כן התפרסם המאבק שלו בעולם, אשתו ניהלה מלחמת עולם בעולם, במקביל, אבל הזמן שלא בכלא, אשתו ניהלה מלחמת, ממש מגייסה את כל מנהיגי העולם, דרך פעילים מהארץ שעזרו לה, לשחרר אותו. תנועה שלמה של שלח את עמי, לא רק אותו, יש לנו עוד אנשים, הוא לא היה מאוד מרכזי. עכשיו, מה הוא אומר? מה אמרתי, כאילו, המשפטים שתמיד מביאים בכל מיני פעולות וכאלה, הוא אומר לשופט, אומר לשופטים, מדי פעם היו מביאים אותו לשופטים באיזה מין משפט כזה, שעכשיו הוא צריך את הצינוק לעוד תקופה, והוא עשה ככה, עשה איזה עבירה כזאת, עבירה כזאת, הוא אומר לשופטים, תקשיבו, נראה לכם שאתם האנשים החופשיים, ואני פה האסיר והעבד, וכאילו זה, אבל תדעו לכם, בלי חשבון, כאילו זה מדהים, אומר, תדעו לכם שהאמת היא בדיוק הפוכה. אתם שועבדים לגמרי. אתם בכלל לא עצמאים בכלל, נגיד מה אתם חושבים, הרי מישהו מעליכם ככה אומר להם, בלי חשבון, תואף כאילו האומץ הזה. תבוא, אתה כל כך בודד שם, בתוך הזה, אומר להם. אתם אומרים לכם מלמעלה מה לעשות. אתם יושבים על קורסאות, ככה אומר להם, אתם יושבים על קורסאות אור מרופדות, אתם נוסעים במכוניות צרד, אתם מגיעים הביתה לבית נוח וטוב, ואתם עבדים מושלמים לשלטון. אין לכם שום בחירה, אין לכם שום עצמאות, אין לכם שום חירות, אין שום דבר. אני, מבחינה חיצונית, אין לי שום חירות. אני פה בתוך צינוק, בתוך זה, אין לי אוכל, אין לי זה, אני מסכן, כאילו אני וזה, אני בעל החירות העליונה. אני חי לפי המצפון שלי, אני חי לפי העקרונות שלי, לפי האמונה שלי, וזה מה שינחה אותי, וגם אם אני אשאר פה בכלא עד סוף חיי, ככה הוא אומר להם, גם אם אני אשאר פה בכלא עד סוף חיי, אני אמות כאדם חופשי, ואתם תמותו כאנשים שהם פשוט, בוא נגיד במילים שלנו, סמרטוטים. כן, הוא אמר להם די קרוב לזה, אבל אולי לא הגזים, כן, להתחצף בצורה הזאת, אבל זה לא היה רחוק מזה. במילים שלנו, אני אומר ככה בינינו, אני אומר, הוא כאילו אמר להם, אתם סמרטוטים.
יש משהו למה שהוא אומר.
אתם יכולים לחשוב אחרת, אתם יכולים לחשוב שאני צודק, אבל אתם שום אפשרות להגיד את זה, זה לא כמו שופט במדינה דמוקרטית, במדינה פתוחה, במדינה חופשית, שיש לה חופש דעות, ויש לה... השופט יכול להגיד מה הוא חושב, יכול להיות דעת מיעוט, יכול להיות דעת רוב, והוא אומר מה הוא חושב. ואם הוא לא יצא מהגבולות גזרה של המדינה, זה. אבל אומר, אני מוכן למות. כלומר, זה כמובן בצורה קיצונית, אבל זה מאוד מאוד חשוב. זאת אומרת, אני אסכם את העניין הזה, יש גם עסקה מאוד יפה, ממליץ מאוד לראות אותה למי שזה קצת מעניין אותו. בהגדה של פסח של הרב קוק עולה טריה, זה ממש בעמוד הראשון של ההגדה, יש כמה שורות ששם הרב קוק כותב, יש עבד שהוא בן חורין, ויש בן חורין שהוא עבד. זאת אומרת, אל תסתכל אף פעם על הצד החיצוני, מה שנראה לך אדם, וואו, זה כאילו זה, תסתכל מה קורה בפנים. יכול להיות מישהו שבחוץ נראה את הככה, אבל בפנים הוא פשוט... בתוך תוכו הוא נורא והיום מה שהולך שם, אין לו שום באמת חירות פנימית, אין לו באמת שליטה על הדברים, כל הזמן רק מסתכל ימינה ושמאלה, והשכן החליף את האוטו וזה פסה, למה אני לא, ואז עכשיו הוא כולו זה, וכן על זה הדרך, ויש מישהו שהוא יכול להיות אדם, שאין לו אמצעים, אין לו, הוא אני, הוא לא, לא מי יודע מה, הוא לא זה, אבל הוא מאוד מאוד מאושר בחלקו, מאוד מאוד שמח בפנימיות שלו, ובמי שהוא, ובמה שהוא, וככה נבראנו. זאת אומרת, אני אסיים, כן, אני אסיים, רב קוק אומר, אנחנו כל בוקר מודים על זה, הקדוש ברוך הוא עשה אותנו, הוא לא עשה אותנו עבדים. זאת אומרת, הבחירה שלנו, היצירה שלנו, הפנימית, היא נבראנו דומים לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא כמובן שיא החופש שיש בעולם, שיא בעל הבחירה שיש בעולם, הוא ברצונו עלה לברוא את העולם, הוא עושה כל מה שהוא רוצה, הוא עושה, והאדם נברא ודומה לקדוש ברוך הוא, ככה האדם נברא, לא נברא עבד, הוא נברא ביסודו, הנשמה שלנו היא בת חורין. הנשמה שלנו היא כזאת שהיא באמת אמורה ויכולה לעשות את מה שהיא מאמינה בו, איך שהיא מאמינה בו, ולא להיות משועבדת לדברים אחרים. כמובן שיש פה עבודה מאוד קשה, כי המציאות היא כמובן שמה לנו הרבה אתגרים, כן, מסביב, כמו שדיברנו בהתחלה, זה כסף, וזה תעבוד, וזה אנשים, וזה כבוד, וזה מיליון דברים, וכנגד כל זה עומדת הנשמה שהיא בת חירות ובת חורים מאוד מאוד גדולה, והיא יכולה להתמודד עם הדברים האלה, ועל זה אנחנו כל בוקר שמחים ומודים. אגב, אני מסיים רק ממש במשפט אחד, אני תמיד אומר את הדבר הזה לחבר'ה, לפני הגיוס, שיעורים לפני הגיוס, והזמן מתקדם, וגם אתם כבר, כל מה שאתם שומעים עכשיו יכול להתחיל להיחרט בכם, זה לא כל כך הרבה זמן. להבדיל, אלף אלף אלפי הבדלות, אתם תוסיפו עוד כמה אלף, בצבא יש בחינה של עבדים. למה? כי אתה לא חופשי להחליט כמעט שום דבר. וזה חלק מהעניין של הצבא, להכניס לך לתוך המשמעת הצבאית ולהשים לך מספר, לא שקוראים לך במספר חסכאילה, כן, אבל זהו, אתה עכשיו כולם עם אותם בגדים, כולם באותו עניין, ועכשיו מתחילים זמנים ולחץ, אתה לא תצא הביתה מתי שאתה רוצה, אתה לא צריך לאכול מתי שאתה רוצה, ומחילה מכם, בקושי לשירותים אתה יכול ללכת מתי שאתה רוצה, יש מצבים שאתה רוצה לבקש המפקד אישור, רשות ללכת שירותים, כן? לא חשוב. ואתה כמעט שום דבר לא... יש לך איזה שעתה שיש לך איזה שעתה, גם כן אסור זה, אסור זה, ומותר זה, ומלא מלא דברים אסורים. ובדי בכל ההכשרה, בהתחלה, פה הפלאפון אסור, וזה אסור, וממש כמעט אומרים לך איך לישון, מתי לקום, מתי ללכת לישון, ואין, פשוט ואז מה שקורה זה בחינה לאדם מה קורה עם החירות הפנימית שלו. כאילו מי ש... מי ש... מה שנקרא מבואס רצח בצבא, צריך לעשות לעצמו איזשהו חשבון פנימי, מה קורה איתי. כי זאת אומרת שכאילו המציאות החיצונית הזאת הצליחה להכריע את הנשמה הפנימית שלי. כאילו לא... ואת זה אף אחד לא יכול לקחת לך. אף אחד לא יכול... אף אחד לא יכול לקחת לך. אף אחד לא יכול לשלוט לך על החירות הפנימית הזאת, זה שלך. אתה יכול להמשיך לחשוב מה שאתה רוצה. אתה יכול להמשיך אדם מאוד טוב, למרות הקושי ולמרות המתח ולמרות הלחץ, אתה יכול להמשיך להיות אדם מאוד טוב שעוזר לחברים שלו, למרות שאתה בעומס, למרות שגם אתה בתוך זה, אתה גם ממשיך לחשוב על האנשים מסביב, ואתה גם יודע שאיך אומרים, כל יום אחרי 24 שעות הוא נגמר, ואחרי ישיבה, אחרי שישה ימים מגיע השבת, ואז... אתה יודע, אתה שם לעצמך קצת גבולות, אתה אומר, רגע, בוא, קח את זה בפרופורציות, בוא. אתה בצבא הגנה לישראל, ברוך השם, אתה לא בצבא האדום ולא בצבא ה...
ולא בנציר.
כן, אתה פה, ואז אתה לוקח את זה יותר רגוע, יותר בנחת, לא נלחץ, לא זה, הכל תלוי, שוב, בחירות הפנימית שיש לך בנשמה, זה בהחלט דבר שכדאי מאוד לעבוד עליו, וככל שנעבוד על זה יותר, ככה גם נגיד את הברכה הזאת כל בוקר, נגיד אותה יותר בשמחה, יותר בעוצמה, וגם מומלץ שקמים לתפילה להקדים שתי דקות כדי להגיד את ברכות השחר, כי בדרך כלל צריך לטוס. מי ש... ברוך השם, מי שבא לתפילה ומגיע קצת מאוחר, אז הוא צריך ככה לתלג וזה, להגיע להשתבח, להגיע ל-18 עם הציבור וזה, ואז בסוף יוצא שדברים מאוד חשובים, הוא לא יכול להתרכז, הוא חייב ככה להריץ. אז באמת חבל, כי באמת הברכות האלה, זה, אם יש לך ככה שנייה להתבונן, לא יותר מדי, צריך פה זה, אבל טיפה שנייה לחשוב, שיהיה לזה פעם מקום להגיד את זה בטיפה נחת, זה, וואו, זה נותן לך הרבה כוח לכל היום, כי מכל הכיוונים פה, כמו שנראה, יש פה המון המון זוויות של הסתכלות על החיים בצורה משמעותית.
כן, הרב, איזה שאלה קטנה.
כן.
אבל אנחנו עדיין בבחינת עבדים, עבדים של השם, בכל זאת.
עבד השם, נו, איך המשפט לבד, מה? עבד השם, עבדי הזמן, זוכרים את המשפט הזה? בטח היה בבגרות או משהו. עבדי הזמן, עבדי עבדים הם, עבד השם הוא לבדו חופשי. עכשיו, מה שאתה שואל זה שאלה טובה, אבל קודם כל, המשפט הזה, ככה תרתס לך קודם כל איזה כיוון. עבדי הזמן זה העבדים של כל המציאות שדיברנו עליה. כל עבד השם, בסוף בסוף, זה החירות העליונה. כיוון שהשם זה החירות העליונה בעולם. הכי מוקלטת, הכי חופשית, אז כאילו להיות, כמו בשניי, אין לך בן כהן אלא מי שעוסק בתורה. ממש, זה לכאורה עול, כן, אני צריך פה, אני מצווה במצוות, אני צריך עכשיו לשבת ללמוד תורה, אני לא עושה מה שאני רוצה. השאלה היא מה זה אני, מה זה האני האמיתי, ומה זה האני שכרגע רוצה את דברים. ככל שהדבר הזה יותר מתברר, בשלב הראשון של החיים זה באמת נראה הפוך. מה שאני רוצה עכשיו, ללכת לחדר, לאכול טוב, ואולי להרביץ איזה שינה קצת ככה של תאפשש אותי. ומה שאני לא רוצה עכשיו זה להישאר פה בבית מדרש, ללמוד סדר בוקר ולהתכונן לשיעור. זה קשה עכשיו להפעיל את השכל, להפעיל את כל הכוחות החיים שלי, ואני קצת עייף גם, וקצת רעב גם, ובכל זאת. אבל ככל שאתה מצליח יותר, שנשמתך, באמת היא זאת שכמו שאמרנו, היא מפעילה את הגוף שלך. היא באמת זאת שיותר חיה בתוכך, יותר ויותר אתה מרגיש שבעצם זה מה שאתה שמח לעשות, זה מה שאתה רוצה לעשות, הדברים האחרים, זה דברים שיש ברוך הוא ברא אותם כדי שהם חלק מהחיים, וצריך לקדש אותם והכל, אבל הם לא שבאמת נותנים את השמחה, לא באמת מה שנותנים את המשמעות ואת העומק. אתגר, לא אומר שזה משהו שקורה ביום אחד, אבל חשוב להציל את האתגר הזה ולהגיע למצב הזה של עבד השם ולבדו חופשי. כשמתחילים לטעום את זה, אז מרגישים מה זה. עד שלא טועמים את זה, קשה להבין מה זה. אבל כשמתחילים לתאום את זה יותר לעומק, אז אפשר לראות כמה הדבר הזה מחיה את האדם, וכמה זה באמת משמח אותו, וכמה זה פשוט הגילוי שלו, פשוט הנשמה שלנו היא כזאת, פשוט עושים את מה שהיא, באמת רוצה. ולכן זה החופש המוחלט.